ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז בחזל הרגישו בקושי הדקדוקי רעיוני שבלשון הרבים. הרי אברהם יודע שלאן הוא הולך. נכון הוא שאחת מהפתרונות של הדילמה הזאת מחוץ לקטע שאנחנו לומדים זה מה מול העולם? עלה הוא שם לעולם. מהי כמובן הנחת היסוד הכי פשוטה במשפט הזה? שאנחנו יודעים מה זה עולם. מה כמובן הטריק שבדבר? כמעט הייתי אומר, הדין המשפטי. למה אני אומר דין משפטי? זה כבר בעיה בפני עצמי. אני חושב שפעם כבר סיפרתי שמי שיש לו רישיון נהיגה, אני מניח שיש לכולם, יודע שיש תמרור של אי כניסה. המעשה שהיה, שהוא מעשה, אני קראתי אותו כפיליטון בעיתון, אבל זה כבר משמעויות גדולות מאוד. המאמר הוא ככה, יהודי שמקבל קנס זימון, אז הוא מוצא על השמשה של המכונית שלו, דוח משטרתי, אם הוא לא חס על זמנו ולא הולך לשופט, נכנס לבית הדואר, משלם, גמרנו את הסיפור. עובדים, שטח, אני אומר רק רגע, על פי איזה סעיף בחוק אני צריך לשלם. ואז הוא מוצא שכתוב בדוח שנסעת כביש חסרי שאין בו כניסה, נעשה בניגוד לתנועה. אז הוא הולך לחפש בחוק. לכן בחוק כתוב שאסור להיכנס לכביש שיש לו תמרור. אז הוא הולך לחפש מה יש בספר התמרורים, ואז הוא עושה ששם כתוב שצריך להיות שלט עגול, שהרקע שלו אדום, ועליו יש רצועה לבנה. אוקיי, זה כבר קייס משפטי בשבילו, ואז הוא בוחר להישפט. הוא בא אצל השופט, והוא אומר, יש מה לא? למה אתה לא בא? אין שם תמרור, על פי חוק. השוטר קופק, אומר, הוא מוכן להישבע בסדר של מוחמד, שיש שם תמרור. אז הוא אומר, נכון, אבל בחוק כתוב שיש רקע אדום ורצועה לבנה, ולא כתוב שבתוך הרצועה לבנה כתוב משהו. אני עוד זוכר שמכל התמרורים הללו היה כתוב שם אי כניסה. כדי להגדיל העסק, כדי שיהיה ברור שיש שם תמרור, אז מי שלא מבין לו, לא יודע, כתוב אי כניסה. אבל כיוון שבחוק לא כתוב אי כניסה, אז באמת זה לא תמרור חיפי. השופט קיבל את הטיעון ופתר את עורך הדין מקנס, ובמחרת יצאו הצבאים של משטרת ישראל וכיסו את כל האי כניסה בצבע לבן וקרב משם. זה מעשה שהיה לפי שנים לא מעטות. עובדה היא שכל הנהגים שלכם לא זוכרים שהיה תמרור עם אי כניסה, אבל אני לא זוכר. עכשיו איך זה ענה? העורדי לא ידע שאין כניסה, אלא מה? הוא הלך לבדוק בחוק. והחוק הוא מאוד מאוד, הוא חייב גם להיות מדויק. מי שלומד, כלומר הוציא אותי די חובה, שתיתי רביעית מים, נדמה לי רביעית מים, אבל לא בטוח שהיה שם רביעית. נהנית, אתה לא מודה לקדוש ברוך הוא, נכון מאוד, אבל הוראה אומרת שאתה צריך לשתות רביעית מים. כיוון שיש לי ספק, שתיתי חצי כוס, לא יודע בדיוק, או אכלתי, נניח, שני ביסקוויטים, ואני לא יודע אם זה כלל שיעור, אז אני רוצה שתוציא אותי כדי שלא יהיה לי ספק רחוק וכו' וכו'. אז זאת אומרת, מה זה, הבדיחה אומרת שעורך הדין, לפני שהוא עולה לכיסא של רופא השיניים, מה הוא אומר? בזה אתה מתחייב להוציא לי את השן, ורק את השן ולא שום דבר בחוץ לשן. זה גם מוסר הצהרה, לפי המשפט האנגלי, שאתה אומר, אתה תגיד את האמת, ורק את האמת ולא שום דבר בחוץ לאמת. אמא מדברת על מטה של רבא, של רבא, נדמה לי, אתה בא את חברו שהוא לקח ממנו איזה כמות גדולה של כסף, צרוף משהו כדום זה. והוא הלכו לדיין, וישבו לפני הדיין, ורב חייב את הנתבע שישבע שהכסף לא אצלו. אז הוא מוכן, ואמר שהוא מוכן לגשת לדוכן. ובשעת מעשה, מכיר את המראה, בשעת מעשה הוא נתן לבעלים שלו, תתן לי את המקל שלי. הוא נילש, הוא אמר, אני נשבע שהחזרתי לגלוי את הכסף שלי. אז רב אמר, תביאו לי בבקשה את המטה. את המקל שנתת לו. חתר את המטה, הוא נמצא כל הכסף. הוא נתן לו, שעשית לו את זה, לצורך רק רגע, והוא החזיר, הוא אמר, הוא נשבע לאמת שהכסף אצלו, אחר כך הוא יחזיר לו את זה נגמר הסיפור. אז כתוצאה מן הפטנט הזה, אז הניסוח הוא על דעת בית הדין אתה נשבע. זאת אומרת, בית הדין הרי זו כוונה שלא עשית לי פה טריק ולא עשית לי פשוט דבר, ואתה החזרת לו את הכסף. מה שאתה עשית בפטנט הזה, זה פטנט משפטי, אבל הוא לא אמיתי. אז לכן גם הנוסח, ולא שום דבר מחוץ לאמת, או דבר כמו זה, והנוסח הזה הוא נשבע על דעת הנשבעים, זאת אומרת על דעת בית הדין, שהוא יש לו כוונה בהירה מאוד לדבר הזה. זאת אומרת, זה כל מיני מעקפים שאתה בונה בשביל למנוע כל מיני המצאות משפטיות. נדמה לי שמי שלומד גמרא או לומד הלכה, הוא יודע את כל הפרטים. לפנות בוקר, הוא מחפש מה יש, הוא לא ישן בלילה, הוא מחפש מישהו יוצא יותר לכאורה בלכות השחר. אני אמא. זו היה הלכה. כשממי המנדט היה פה משפט צבאי בריטי. שהמחתרת וכדומה. אז מי שהתחייב במיטה מטעם בית הדין, היו, אני זוכר, אז בית הדין הצבאי הבריטי היה במקום של יד הרב ניסי, שם במול בית הנשיא ברוב ז'בוטינסקי. ושם הגדר לה את השמירה כבדה וכו', ואז בית הדין היה חובש את הכובע הצבאי שלו, והיה אומר, בית הדין הזה מצא אותך חייב, ואתה מתחייב מתלייה בצברך עד שתצא משמחה ולא יהיה רחב עליה. אז אני זוכר שבעיתונים קראו איזה נוסח אכזרי מתלייה בצברך עד שתצא משמחה. אני זוכר, אני בתור סדר מאוד, לא הבנתי, כי הרי מה יכול להיות? תתעלה בצבר ותישאר ככה. למשל, כתוב, צדיקים גמורים נחתמים לחיים בראש שנה, רשעים בינונים תלויים ועומדים. מה טיבו של הגמרא תלויים ועומדים? אז זה ניסוח חז"לי, ניסוח לשון חז"ל וכו'. אמרו בעלי המוסר, כשגדולים אדם, איך עושים? כורכים לו חבל הצבא, מעמידים אותו על האדום או על כיסא או על משהו, והתליין שומט את הכיסא או פותח את הבור הזה שהוא עומד עליו, ואז מכובד הגוף, אז הגוף נופל, זאת אומרת, מכריע את גופו, ואז החבל שובר לו את הצוואר והוא מת. אז הוא אומר, תלויים ועומדים. הוא תלוי, עוד עומד על הכיסא, עומד על האדום. עכשיו, מה יקרה בסרט ימי תשובה? אם יעשה תשובה טובה, אז ביום הכיפורים יורידו לו את העניבה של החבל. אם לא יעשה תשובה, ישמיטו לו את הכיסא. תלוי ועומד. זה כמובן לא הכוונה פשוטה, אני לא חזר, אבל יהיה בזה פשוט, בכדי לאלף, להעמיד אותנו על הדיוק בניסוח. אז כדי למנוע כל מיני פטנטים של עורכי דין וכו' וכו', אז בית הדין הצבאי הברית, על כל פנים, מנסה את זה בצורה שלא יהיה לך אפשרות של להתחמק. זה מה שעשה העורך דין עם הכניסה וכו'. אין ברירה, המשפט חייב להיות חתוך וברור ועל דעת המשפעים וכל מיני סגירות שסוגרים פה זנבות ומעגלים וחוטים כדי שלא תהיה לאדם אפשרות חוקית להתחמק מן הדבר הזה. כשאמרו לאברהם ועלה עולה עולה לעלות, למה בכלל אמרנו לעלות? כמובן, כתוצאה ממה נולד אני בזה להעלות? כי המדח הוא גבוה. המדח הוא גבוה, קודם כל כדי שהשוחד לא יצטרך להתכופף עד למטה. זה מבנה. עליהו, זאת אומרת, לעלות אותו. אז הרי יכול להיות עליהו לעולה, לעלות, ולא הוריד אותו מהמדח בחזרה. אבל לא כתוב לשחוט אותו. אז באמת יש בין ה... גם אפילו בחז"ל יש דבר דומה לזה, ש... כי למעשה, מהו הקושי הגדול? הקושי הגדול הוא הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ליצחק יקרא לך זרע, ועכשיו הוא אומר לו לשחוט אותו. איפה אמר לו לשחוט אותו? הוא אמר לו לעלות אותו. אלא מה? אנחנו בעברית שלנו אומרים לעלות לעולה, פרושו של דבר לשחוט. מי אמר לך שזה ההוראה? אולי עד אברהם אבינו עלהו לעולה היה להעלות אותו, לא עוד אותו. אז כן, עלה אותו ואחת, תוריד אותו. ובזה כמובן מיושב כל הקושי, אלא רצו לנסות את אברהם. ואברהם פירש לא נכון את ההוראה שניתנה לו. או זה לא יהיה טוב להגיד לא נכון. הוא פירש את זה לפי הניסוח שהיה עד ימיו. בימיו, בנקודה של העקדה, הפטנט המשפטי היה שיש הוראה אחרת במושג הזה. אז לכן הדיוק במילים הוא חלק מן החשיבה של איש ההלכה. כי באמת הלכה זה משפט, הלכה זה דין. זאת אומרת, הפסיכולוגיה של כשעורך הדין אומר את זה לרופא השיניים, הוא מסתכל על כל העולם כולו בעיניים משפטיות. לשלם את זה, לא לשלם את זה. כל מיני דיוקים. וכיוצא בזה אפשר לראות באמת כל מיני טריקים שעורכי הדין אומרים, ובחלק גדול של המקרים הם מעריכים במשפט. מכיוון שגם השופט חושב בצורה כזאת, ואולי גם בצדק, כי אחר העולם שלנו פה לא יהיה הפקר, הוא מוכרח להיות חותך בעצם הדבר הזה. כשאמר אברהם, נשתחווה ונשובה עליכם, אז למעשה הוא אמר פרירה. הוא היה מודע לזה שזה רק ניסיון, אז איזה מין ניסיון? אלא מה הוא לא היה ים אדם? זאת אומרת שהמילים יצאו מפיו בלי כוונה. אז לכן אמרו חז"ל, נצנצה ברוח הקודש. מתכוון לומר, הוא אמר דבר והוא לא היה מודע לו עד הסוף. מה למעשה הוא עושה הפסיכיאטר? כשהוא משקיב את הלקוח שלו על הספה, מה הוא מבקש? הוא אומר, אתה דבר, אתה לא תהיה מודע בעצמך למה שאתה מדבר. אנחנו מכירים כל מיני ביטויים פסיכולוגיים שונים, לפעמים אתה כותב משהו, ואתה חושב על משהו אחר, ופתאום יצא לך מילה שלך לא חשבת לכתוב אותה, אלא זה היה מה שאני מסתכל מתחת לדבריך. אז כולם מכירים את המושג הפסיכולוגי בתת מודע. בתת מודע אתה חושב על הדבר הזה, אבל לתודעה שלך קורץ הדבר אחר. כמו שיש תת מודע, יש על מודע. זאת אומרת, למעלה מהמודעות שלך, וזה נבואה. אז כשחזל אמרו נצנפה ברוח הקודש, הבנה, עלה לו איזו מחשבה, ובמילי שהוא יהיה מודע לה, הוא אמר נשתחווה, כאילו ציפה. מה אמר והשתחווה, ומה אתה משמע, אתה לוקח את הילד הזה, ומה אתה לוקח את העצים, ומה אתה לוקח את המאכל. אז זאת אומרת, זה, אם היו שואלים אותו, הוא לא יכול היה להשיב. לא יודע מה זה להשיב. זה בא לו. בגלל שהוא יכול היה להיות ער למה שהיה לבר הזה. על כל פנים, שהרבה נעשו עליכם, כך ענו חז"ל לקושי במשתחווה ונשובה. עכשיו נראה איך הוא דבר הזה. ונשתחווה. ההשתחווה היא ההתעלות הנשמתית כלפי מעלה, שבאה כהבאה של השפלתה של תכונת החומר, או גם תכונת המוגבל לגמרי. כן, אמרנו שלמעשה מה אומרת הפעולה הטכנית הזאת, כמעט הייתי אומר הפיזיותרפית הזאת, האורתופדית הזאת, להשתחוות. חז"ל למשל אמרו על הפסוק, בואו נשתחווה נכרעה נברכה לפני השם עושינו. למעשה, מה כתוב? מבחינה דקדוקית, מי אומר מה? למי אומרים נשתחווה? הוא חז"ל שהאדם הראשון הוא למעשה הבריאה האחרונה שנבראה בששת ימי בראשית. זה כתוב בתורה. יש בעלי חיים, האדם נברא ביום שישי. אמרו חז"ל שבאותו הרגע שהאדם הראשון עמד על רגליו, באו כל היצורים וכל הבריאה והשתחווה לה. מה התכוונו חז"ל? לאיזה מומנט בבריאה שמענו דבר כזה.
שפוקר השמרה?
עוד פעם?
שפוקר השמרה?
זה פרט נוסף. אני מדבר בעולם הדממה, לפני דיבורים, שכל בעלי החיים לא זקופים. זאת אומרת, כל בעלי החיים נבראו כשהם כפופים. בין אם זה זוחלים, בין אם זה בעלי חיים הולכים עליו. פתאום יש בעל חי אחד שהוא גבוה מכולם, הוא זקוף מכולם, הוא מסתכל על כולם מלמעלה. אני זוכר איזה מאמר חז"ל נוסף לדבר הזה.
ראשון
הגדר. מה?
אחור הגדר זרדן.
זה פסוק בתהילים קל"ט. שהנחש רגליים היו לו בבדיקת צמצום. הנחש גם הוא היה זקוף. האמת היא שאפשר עוד לראות את זה, אני שאף אחד לא נפגש עם נחש, אבל כשהוא זוחל והוא מתכוון להתנפל על מישהו, אז הוא מזדקף בחלקו, לא כל כולו, לא יכול למטר, אבל באיזה מקום הוא מרים את הראש שלו, ואז כאילו אתה רואה. אז חז"ל אמרו שמבחינת יצירתו גם הוא היה עולה לזה. ובגלל הפיתוי פוטין ואחר נתקצצו בגלל. הנחש הוא בין לוויה של המין האנושי של האדם. בין תומה זה היצר הרע, בין תומה זה כוח המפתה, בין תומה זה האופוזיציה, איך שאתה תפרש את הנחש הזה, הרי אתה רק מצליח לפרש את זה, אלא אתם מפרשים את הסיפור בתורה. אז זה הנחש, זה דיבר על המאמן. זה בין התחרות של המין האנושי. אז בין התחרות צריך להיות שווה. אז זאת אומרת, כן, יש גם נחש כזה. כמובן שכמה מה שקרה, אז הקדוש ברוך הוא מתקצץ אליו, זאת אומרת שהיום אתה לא חייב לקבל את העצות של הנחש. צריך שיהיה לך כוח התנגדות. וכוח ההתנגדות שלו זה שהוא פחות ממך. על כל פנים, זה הזקיפות של האסר. אמר להם אדם הראשון במין האנושי, לי אתם משתחווים. למה אתם משתחווים לי? כיוון שאתם חושבים שאני גבוה מכם, שאני מלך הבריאה. בואו, אומר האדם הראשון בכל הבריאה, בואו כולנו משתחווה, נכרה לפני השם עושה. לאדם הראשון, לאדם בכלל, יש מודעות לאמת. בעלי החיים לא מכירים את אלוהים, הם לא מכירים את הצד הרוחני שבבריאה. אז הכלב חושב שהבעלים שלו הוא המזין אותו, המפרנס אותו וכולו. אומר האדם הראשון, אתם משתחווים לי, בואו נשתחווה. זה המודל. המודל הוא שאדם לא צריך לקחת את כל הכוחות שיש בבריאה ולשעבד אותם לקדוש ברוך הוא. למה זה לשעבד? כי מה פירוש נשתחווה? אני חתיכת משהו, פתאום אני שווה לקרקע. השתחוויה האמיתית זה בפישוט ידיים ורגליים. אז זאת אומרת, אצל בעלי תפילה, יהודים בדרגה מיוחדת, אתה יכול לראות שביום הכיפורים אנחנו עושים פה ככה חיפוף, נופלים רק על הברכיים וקופים את הראש. השתחוויה שהתורה התקבלה, השתחוויה משתחווים במידע שהיה בפישוט ידיים ורגליים. אין לי בכלל קומה מעל הקרקע. אני שווה עם הקרקע, אני לא חתיכת משהו. אני מתבטל. ההשתחוויה פה זו של דבר להתבטל בפני כוח יותר גבוה. אז זה כמובן הבעיה של ההשתחוויה לאדם, זה השתחוויה לצלק וכו' וכו'. זאת אומרת, אני בכלל לא פונקציה לעומת הדבר הזה. אז זה מה שכתוב פה. ההשתחוויה היא ההתעלות הנשמתית כלפי מעלה, שבאה בהבאה של השפלתה של תכונת החומר. החומר פתאום מזדקף, פתאום חתיכת משהו, אז הוא משפיל את זה. אמר גם שאני לא יודע לפרש, או גם תכונת המוגבל לגמרי, לא מבין את העברית הזאת. אולי מי שיכול לדעת, או גם תכונת המוגבל לגמרי. תכונת החומר, אולי הכוונה שכל דבר, כל דבר שיש לו הגבלה, אז הוא לא מוכן לנגד, אולי. ובידיעה זו, שאיננו עומדים במאסר של הגבלה, זאת אומרת, יש לנו משהו שמגביל אותנו, נשוב עליכם. אני אשתחווה, ואז מה אני אומר? אני אומר שאני לא יכול להתרומם מעל הקרקע, ואז אחרי שאני אשתחווה, נשוב עליכם. נשמע שצר לשוב אלינו. אז בפסוק כמובן, אנחנו רוצים ללכת הביתה. אבל מה התכוונה עם אברהם? אז הוא אומר, להשפיע עליכם ועל בני האדם כיוצא בכם מיסוד הוראה של הקדושה והשלמות העליונה. הרעיון הזה נמצא אצל הרב הירש, שאני לא מניח שאנחנו תכיר אותו, כי הפירוש של הרב הירש היה אז בגרמנית. ולא ידוע לי מה שהגיע לידיעתו של הרב קוק, אולי, הרב קוק, וגם הרב יוסף פרש את זה. מה כתוב כמעט בסוף הפרשה? שאולי הוא מטביע לך. מה בסוף הסיפור בקדם? פעם?
שרק אותם, הילד...
ומה כתוב שלנו? כשהוא נפגש עם הנערים, מה כתוב איתם?
יש לו
כן, ו...
הלאה. יש לו
והלכו לבאר שבע. ויקום והלכו יחדיו לבאר שבע. קודם כל, מה יש פה איזה... גם איזה פטנט סיפורי. הרי כמה וכמה פעמים חוזרת הפרשה המילה יחדיו. אברהם ויצחק יחדיו, אחרי שאברהם יצחק שואל אותו יחדיו, יחד. והולכים יחד. זה באמת אותו דבר, היחד אל העתיקה. היחד של אברהם ויצחק ויחדיו, מי זה יחדיו? אברהם והנערים, נניח את הרעיה של יצחק לא נמצא, יחדיו. מה אכפת לך לנו עליו? מה זה נכון? הנה, כל כך חשוב לי בגיאוגרפיה, הרי יהודה שלא כתוב איפה נאמר הצו לאברהם, לא כתוב שזה היה בבאר שבע, יש לנו כל מיני השערות בחברון, לא ידעו. התורה לא מייחסת. למה אכפת לי שאברהם הולך לנו לבאר שבע? כל... עוד פעם.
חזר לנורמליות.
יחזיר אותם לנורמליות. הוא התכוון לומר, אם הקהילה הייתה מעשה שעוקר את האדם מן הטבע שלו, מהסביבה שלו, זה לא היה בעל הוראה של לקח, לא היה בעל הוראה של ללמוד מזה. מה פלא? הוא נשאר בשמיים, נשאר בשמיים, נשאר בשמיים, נשאר בשמיים. כל המורטות שעמדו בניסיון וחזרו אל החיים. חזרו אל החיים ויושבים בבאר שבע, ויושבים בבאר שבע. זאת אומרת, הייתה לנו חוויה, ואנחנו לא מתעלמים ממנה ומבקשים לרתום את החוויה הזאת לחיים היומיומיים שלנו. אז הוא מצא את הרעיון הזה כבר בנשוב עליכם. אני לא אנתק את הקשר, אני לא מבין, אני עכשיו בעולם אחר. יש לפעמים שצריך ככה להתנהג, אבל כעיקרון, אם אתה הגעת לדרגה גבוהה מאוד, איפה כמובן באחת התופעות, אולי התופעה המשמעותית ביותר במה שבט ישראל מתייחסת לזה?
השואה.
עוד פעם?
השואה. השואה?
לא, לא. עוד בתנ"ך. הנבואה. מה אומרת הנבואה? זאת אומרת, המושג נבואה. הגדול את הדבר הרבה מסוגי הדת בגלל שהאל מנבא בני אדם. שהגדול לא חוף לקיים קשר בני אדם. מה המסקנה ההגיונית מזה? שאותם בני אדם שמקיימים קשר עם הקדוש ברוך הוא, הם פורשים מן החיים. התופעה שאנחנו מכירים, נזירות אצל הנצור. תעזוב אותי. אולי בצדק, תעזוב אותי עם החיים הרגילים, תעזוב אותי, אני פורש מזה. והקים מבניכם לנזירים. זוהי באמת המחשבה המוטעת של הנצרות, שאחרי שאני מתעלה בדרגה גבוהה, אני מנתק את המגע עם העולם היומיומי, עם עולם החולי. והמחשבה היהודית אומרת, ונשובה. הנביא מתרומם, מרימים את הנביא כדי שהוא יחשוב אל העם וינחה אותו וידריך אותו וייתן לו שליחות וייתן לו משהו לעשות. אז הוא אומר, ונשוב עליכם, אני עומד להתרומם דבר כזה, אבל אני אומר לכם מראש שאני לא מתנער מהאחריות לכם. להשפיע עליכם ועל בני אדם כיוצא בכם מיסוד הוראה של הקדושה והשלמות העליונה. במפעל הקדוש של המסירה הנפשית, הרוחית, הנשמתית לאל חי, הננו בזה שווים עליכם, לרומם, מעלה אתכם. ובעת ההופעה הרוממה של ראשי הקודש המתלהבים, אשר דיבר הרב הקדוש לנעריו, לא חז כלל איזה הבדל בין המצב הנפשי שלו, החושב לכאורה עוד להמשיך חיים קשורים בחומר, ובין המצב הנפשי של הבן ההולך להיפרד לחיי הגבייה. ראינו שכבר היה קשה לחז"ל, הנון הזאת משתחווה, משובה, הנון הזאת שמדבר בשם רבים. מאיפה קיבלת מנדט לדבר? הרי אתה יודע בשביל מה אתה הולך. אתה הולך בשביל לשחוט את הבן שלך. זאת אומרת שבחזרה לא יהיה הבן. אז מה אתה אומר לו משתחווה בן ישועה? מי ישוע? מה ישוע? בלשון המיוחדת הזאת של אחד המורים המצטר מבורקה נפטר הבן שלו ישב שבעה אולי החבר הטוב ביותר שלו היה הרב מקוץ אז הוא בא לנחם את הבן הבן ידע להיחד אבא לבינו, אז הוא ראה אותי, התחיל לבכות. עכשיו אתה אומר, אתה בוכה. מה פירוש מה אתה בוכה? תופעת המוות, תופעה ידועה, כי יש דבר כזה, אנשים מתים, למה צריך לבכות על זה? כאן, הבן ניקח את השאלה. אז הוא אמר, אני בוכה, על מי ילמד אותי עכשיו תורה? זאת אומרת, המוות ירד לחיסרון. העצב, כאב שבמוות הוא באמת על שינוי שחל. עד עכשיו הייתה לי בעיה, הייתי פונה לאבא, אבא ילמד לי תורה. אז עכשיו אני מרגיש חיסרון, בגלל החיסרון הזה אני בוחר. הוא ענה לו במטבע, אמר לו הרב את התקשרות. עד עכשיו אבא שלך לימד אותך תורה כשהוא לבוש בכפותה. עכשיו הוא לימד אותך תורה בלי כפותה. אם אדם מתייחס למוות כלימוש, יש היום פטנטים שקוראים ניתוח פלסטי. אז יש לך פנים, יש לך ממושות, יש לך הפרחה, אני יודע, אומרים פטנטים, יש לך כל מיני דברים, משנה לך את הפרצוף. אז אתה מכיר את אבא שלך, אתה מכיר את אבא של הגוף שלך, וזה על זה המודל, יש לך תמונה שלהם. פתאום, הוא אחרת. דבר ידוע שאפילו הבוקים של איזה שהולכים לצבא ואחרי שבוע הוא חוזר עם מדים הילד הקטן שלו לא רוצה לגשת אליו זה לא אבא, זה לא אבא, אף אחד לא אבא, אלא במדים בדרך כלל אבות כאלה עוברים משבר הוא בא מתגעגע, רוצה להרים אותה לכתפיים אתה רוצה לדבר איזה בחוויה שלך הוא בא, רוצה להרים אותה לכתפיים רוצה לתת אותו בשיקר, אבל זה לא אבא כי הוא מכיר את האבא בבמדים. למה אנחנו צוחקים? כי אנחנו יודעים שמדים זה רק לבוש. מחליף את המדים, אז יש לו צילינדר, הוא רב, אני יודע מה. או משהו כגון זה. אם אתה מסתכל על האבא כלבוש, מה זאת אומרת? הוא נמצא פה, רק הוא נמצא בצורה אחרת. אז מה עד עכשיו לא יש לנו קפוטה? מה? לא שקפו אותה, אבל הרוח שלו נמצא. אז אבא שלך ימשיך להורות אותך ולהדריך אותך, ואתה תשאל את עצמך מה אבא אומר היה בדבר כיוון זה. אז הוא ניקח אותה, אז על מה אתה בוחר? זוהי הסתכלות האמיתית על מוות ועל חיים. יסודו של דבר, זה היסוד של האמונה של האימהות. הם לא יודעים שאין להם את הילד שלהם, הם לא יודעים שאין להם להכין ארוחת ערב. אני מתאר לי שכל האימהות האלה עוברות משבר לא קטן כשהיא מגלה את מיל הגשם שלו שתלוי בארון. אז כל פעם שהיא תתפרד בבכי, היה לו מיל גשם עכשיו מחורף, אין לה את הילד שלהם גם שילבש. מה העוצמה שהיה בדברים האלה? הילד שזה מין הגשם, היום קיץ זה מין גשם. אז האמונה הגדולה הזאת שאין מוות, שיש דיון רוחני. אברהם אבינו, כשהוא הלך עם יצחק, אז הוא אמר, מה, פקיח יצחק ישוב, עם יצחק ישוב, עם קפוטה או בלי קפוטה, ונשתחה ונשובה לכם. תראו את שהוא פיסה על בדיוק. ובעת ההופעה הרומימה של רגשי הקודש המתלהמים, אשר דיבר האב הקדוש לנעריו, לא חש כלל איזה הבדל בין המצב הנפשי שלו, החושב לכאורה עוד להמשיך חיים קשורים בחומר. אברהם אבינו ידע שהוא חוזר. ובאמת הוא חוזר קשור לחומר. הוא בין המצב הנפשי של הבן. מה חשב אברהם? ההולך להיפרד מחיי הגבייה, מהחיים של הגוף, אבל הוא ידליק אפותה, להתעלות בדרום הקודש העליון. הכל כאחד בא בשביל לכונן. למה עושים את כל התרגיל הזה? מה אכפת לי אם הקדוש ברוך הוא אומר שאני אשאר בחיים, ואני אמשיך ללמד את בני אדם, אומר אברהם, לעומת הבן שלי, שלא יהיה בחיים, אבל הוא נשאר. אבל למה את מילוי כבוד השם והופעת בשביל בעולם בכל הגויים ובכל היצורים כולם. זאת אומרת, יש לנו משימה משותפת, והמשימה המשותפת הזאת היא למעשה אמורה להתגבר על המגבלות שהגוף מרגיש אותן. אני אגיד בצורה נועזת. כתוב גם שאמרו שביום הכיפורים יש כאלה שנוהגים לעמוד בכל התפילה. הרבי יוסף אמר לי לפני כמה שנים שכשהוא היה יותר צעיר, כך גם ראה את אביו, בכל התפילה של יום הכיפורים לא ישב. מדוע? כי הרי חלופים מדי לבן, כי לפעמים הם מלאכים. וכתוב במלאכים רגליהם רגל ישרה, הם מפיצים בברכיים, בסדר, הם הולכים. ישיבה היא תעודת גירעון לרעיון הגדול. עובדה היא שבתפילות חשובות או בסיבות מיוחדות אנחנו עומדים. שעושים ביום הכיפורים כדי להידמות למלאכים. שמי שצריך להיכנס לשירותים לא יחשוב, אני מלאך, אני לא הולך היום לשירותים. ואם הוא יתפלל, הוא אומר על הרגישה שיפסיק לי לחשוב שהוא מלאך. זה שוגמה לדרסטיות של ההלכה. אתה בן אדם ואב, בני המאיים שלך עובדים, ואם אתה צריך לשירותים לך, ואל תחשוב את המלאך. כי יש לך עוד מגבלות. אברהם אבינו ידע שאם הוא חוזר מהר המוריה, והוא צריך לשירותים, אז אם כל העבר הוא צריך לשירותים, ואסור לעזור ברשעת. ויצחק שלו, אם הוא באמת עלה מעל הזה, הוא כבר לא צריך לשירותים. וכך לדוגמה, לא הייתי מטייל עם הכלב שלו לבוקר, והכלב הזה נעמד, ומי עושה אצלך חבריו? הוא לא מתחשב לא עם האנשים ולא עם כל הסיפור הזה, כי הוא לא מודע לזה. אז אתה מבין שהאדם, בגלל בושה, בגלל צורה אסתטית וכדומה, הוא מתאבק. הדיבוק הזה, זה חלק מהתרבות האנושית שלו, שהוא יכול להתאבק. אז אתה מבין שבעל החי הוא איננו מכיר את זאת, וזה זה בא לו, בא לו, אמרנו את הסיפור. אז כמו שאתה מבין שיש הבדל בינך לבין זה, ככה אתה צריך להבין שמלאך ממך שלא צריך לשירות, וזה פונקציה של גוף. אז כל עוד שיש לך את המזמיר של הגוף, אתה צריך, אין לך את המזמיר של הגוף. זאת אומרת, אתם רואים שהוא ידע ומודע שהיצחק לא אמור לעזור איתה, אבל הוא יבוא בלי כפותה, ומהבחינה הזאת באמת זה אותו יסוד, לאותו יסוד של עולם מוכני, שהוא יצר את המכנה המשותף בינו לבין יצחק. אבל המכנה המשותף הזה מחייב אותו להתייחס לכל החברה הסובבת אותו. כמו שחז"ל אמרו באותם, כי הוא אגדי, שאדם הראשון אמר בואו נשתחווה, אדם הראשון לא אמר, אני לא מתייחס אליכם, אתם סתם בהמות, לא, אתם בהמות, ולכן אתם הצלחתם לטעות ולחשוב שאני אלוהים, ולרצות להשתחוות לי, כי ראיתם שאני מעליכם, אני אספר לכם שיש גם מישהו מעליי, אז מה? עכשיו, כיוון שאני יודע, אני אומר לכם את הכוח הזה שרציתם להשתחוות לי, בואו נשתחווה נכרה לפני השם עושינו. המוח האנושי שיש לו הכרה יותר עמוקה מאשר לבעלי החיים הוא שיחדים, לכן הוא אומר, ונשתחווה ונשאו בעליכם מתוך אחריות לחברה שסובבת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.